בעמוד 1119. אתם זוכרים שהשאלה הייתה מה הסיבה לייסורי איוב? יש דבר שהוא לכאורה מוזר ביותר, זה השטן הרי, כן? השטן הוא הסיבה. וכשהקדוש ברוך הוא נגלה לאיוב בסוף הספר, הוא לא מגלה לו שזה השטן, אבל הרמב״ם אומר שעד רבה, איוב הבין שזה השטן. מה זה השטן? ההיעדר הנצמד אל הבריאה. אמרתי לרמב״ם. הרמב״ן פתוח? שמה אמר הרמב״ן? אני לא זוכר. הרמב״ן אמר שלא מתו הילדים שלו, שרק נשבו וחזרו. בסדר, זה בדרך אגב, זה פרט פרשני. לא. לא. מה שהרמב״ן מתעסק בשביל... הרמב״ם בן מימון. כן, כן, אני מדבר על הרמב״ם, לא על רמב״ן. כן, שלפי הרמב״ם, השטן הוא היעדר הנצמד אל החומר.
לחומר או לבריאה?
אל הבריאה החומרית, אל החומר, זה נכון. יש בבריאה היעדר שבא מהחומר.
הרב
אמר
פעם
קודם
שהשטן זה בעצם שטן שבתוך איוב.
על מה זה נקרא? על הרמב״ם. הגמרא אומרת, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. נכון? שיש היעדר נצמד אל הבריאה, ולכן אין פלא שיש בבריאה חיסרון, ומפני שיש חיסרון יש גם ייסורים לאיוב. אז מה רוצה הרמב״ם לומר? מה, זה פותר את הבעיה? זה לא פותר את הבעיה. אז יש צרות לאיוב. אבל הוא לא צריך לבוא בטענות אל הקדוש ברוך הוא. כי באמת זה לא מהשם, זה בא מהשטן. זאת אומרת,
מעצם... הוא בא לקחת את העולם, זה לא השם?
כן, אבל עצם המושג של בריאה מניע חיסרון. כי אין בריאה ללא חיסרון. כי לברו, הכוונה שהאחד הוא המקור של הזולת. עצם היותי בא ממקור, זה כבר תלות. התלות הזאת, החיסרון מונח בה. מה אתה אומר? אבל זה השתלשלות של החיסרון הכללי הזה. כלומר, זה שאתה מוצא חיסרון נצמד אל החומר, זה בא מן החיסרון הכללי הזה. אבל אז היה לך גרסה אחרת של ספר איוב, אבל עדיין היו ייסורים. היו ייסורים יותר מעודנים, יותר דקים, אולי יותר כואבים. כן. כלומר, הרע זה אותו רע בכל המדרגות שלו. מה אתה אומר? כי פה היעדר בא לבחון את איוב. כי מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אסמת לבך אליו דיו. אז זה... כן, הוא אומר ליעדר, הכתוב ששטן לשם שמיים נתכוון. מה נתכוון? זה מרגיז אותו שהקדוש ברוך הוא מעדיף את איוב על אברהם. אז הוא אומר, אני אראה לו שאברהם גדול יותר. נכון? זאת אומרת, הוא משוט בארץ ומתהלך בה. מה זה מתהלך בה? התהלך לפניי. ויתמים, לא מצאתי צדיק כאברהם שנאמר בו יתהלך לפניו. נכון? כך אומר הרמב״ם.
איפה כתוב שהשם העדיף את איוב על אברהם אבינו? לא כתוב.
כי השטן אומר, משוט בארץ הוא מתהלך בה, ולא מצאתי בה כאברהם. משוט בארץ, ולא מצאתי כאברהם שנאמר בו יתהלך לפניו ויתמים. ועל זה, ואומר השם לשטן, השמת לבך עליו דיוב. כלומר, כי תשובה לדברי השטן, שאומר שהוא לא מצא כאברהם, אומר לו, אבל יש איוב. סימן שהקדוש ברוך הוא מעמיד פה את איוב מול אברהם. אז השאלה, מי גדול יותר? על רקע זה מופיעים הייסורים של איוב. כן. אגב, מאיזה ארץ היה איוב? עוץ. איפה מופיע עוץ בתורה? פרשת השבוע. את עוץ בכורו ואת בוז אחיו. איפה זה נאמר? אחרי עקדת יצחק. כלומר, אחרי שאברהם נתנסה בעקדת יצחק, אז לעומתו בא הניסיון של איוב בארץ עוץ. טוב, בואו נראה את הדברים.
סליחה, אחרי שאיוב עמד בכל האיסורים האלה, כל הסיפור נגמר, הוא קיבל חזרה את הבנים, הוא השתווה לאברהם?
כן.
ספק?
לא, ודאי שכן. כן, על כן נמאס ונחמתי על אפר ואפר, שגם באברהם אמר, ואנוכי עפר ואפר.
אבל אברהם זכה להיות אב לעם סגולה, ואיוב לא?
כן, אבל כי מי לימד את איוב להיות כאברהם? איוב, אברהם לימד אותו. כלומר, עצם נוכחותו של אברהם בעולם, זה מכריח את איוב להיות כמוהו. כי עד, עד אותה שעה אין צורך להיות כאברהם, כי אין אף אחד שהוכיח שזה אפשרי. אז משעה שמופיע אברהם, בא הקטרוג על איוב. רגע, מאותה שעה איוב חייב להיות כאברהם. אבל מפה במעלה יותר גדולה, מי שגרם, מפה במדרגה יותר גבוהה, אברהם עצמו, כי הוא גרם לאיוב להיות כאברהם. כלומר, מאותה שעה, זה אחרי שאברהם זכה להיות אברהם, אז האברהמיות עוברת דרך אברהם. זה הזכות של הראשון, כלומר, הבכור הוא הראשון שהיה בן. אחריו כולם דומים לו, כולם בנים גם כן, אבל הוא היה הראשון שהיה כזה. לכן יש מעלה מיוחדת בבכור שאין בה בנים אחרים.
אבל אין פה לדבר על שוויון כלל, משום ש...
אז זה שוויון ולא שוויון. זה שוויון מצד... זה שוויון מצד המדרגה, וזה לא שוויון מצד הבכורה.
אין לו שום המשך,
לאיוב
אין שום המשך.
נכון, אין שום המשך לאיוב, אז מה? אבל הוא הופך להיות מהמעידים על ישראל. כן, כתוב במסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מבין כמה גויים חשובים כדי להעיד שעם ישראל קיים את התורה, אחד מהם איוב. בוודאי שהוא גוי, איוב הוא גוי. כי שם הגויים אומרים, כלום יש אב שמעיד על בנו, אז לכן צריך להביא אחרי. ודאי שאיוב הוא גוי. ודאי שהוא גוי. כן, ודאי שהוא גוי. הוא עברי? הוא בארץ עוץ. אבל הוא עצמו, אתה לא יודע מאיפה הוא גוי. טוב. הבא נקרא את פרק גימל, כן? כל הסיפור ידוע שיוב, טוב, אולי נקרא בכל פרק ב' בפסוק 4. ויען השטן את השם ויאמר עוד עור בעד עור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אולם, מה זה עור בעד עור? עור בעד עור, מה זה בעד? עור מול עור. זאת אומרת, אם אדם, מישהו בא לתת מכה לחברו, אז הוא מרים את היד. מה הרווחנו? גם היד זה חלק ממנו. אבל היד זה משהו פחות חשוב מאשר הראש או הלב. לכן אדם שם אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. זה הביטוי. אולם שלח נא ידיך וגיא אל עצמו ואל בשרו, אם לא על פניך יברכך, ויאמר השם אל השטן, הינו בידיך, אך את נפשו שמור. ויצא השטן מת פני השם, ויך את איוב בשכין רע, מכף רגלו ועד קודקודו, ולא ויקח לו חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר. ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בתומתך, ברך אלוהים ומות. איך להבין מה זה ברך אלוהים? כלל. אבל זה לשון סגי נהור. יש אפשרות נוספת להבין את זה, פרופסור נהר הסביר את זה ככה. ברך, הכוונה שתמות מתוך עלייה מיסטית. כלומר, התאבדות רוחנית.
התאבדות.
אבל שאלה מה זה לברך? שאלה מה זה לברך? סתם המילה לברך פה מובנת בתור לשון סגי נהור, כלל. כן. אני אומר שיש פה פירוש אחר, שאפשרות לומר שדווקא מתוך הברכה תמות. כלומר, מכיוון שהעולם הזה כל כך אכזרי בערכה, אז אולי עדיף שאתה תתעלה, שתעלה את נפשך לגבהים. שירחיקו אותה מן העולם הזה, עד כדי כך שתמות, זה יהיה בריא לך.
אבל אי אפשר. ועודך
מחזיק בתומתך, תברך
אלוהים ברוך. יפה, זה דומה למה שמצאנו אצל חנוך, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. אז חז"ל אומרים שחנוך היה פעמים צדיק, פעמים רשע, אמר הקדוש ברוך הוא, אתלנו מן העולם כשהוא עדיין צדיק, שלא ירשיע. אז אפשר לומר שזה העצה של אשת איוב. אגב, היא פה שליחה של השטן. נכון, אבל... לא, זה גם נבלה. כי זה גם נבלה למות ככה. כי זה במקום ובחרת בחיים. זאת אומרת, זה פתרון קל. המערכה קשה, אני עוזב את המערכה. כן? זה נבלות.
הוא היה מוכן. הוא היה מוכן, אבל שהשם ייקח אותו, שאחר כך הוא מתפלט שייקח אותו. נכון, זה באמת, אבל לא שהוא יעשה.
כן, הוא לא ייזום דבר כזה.
הוא לא ייזום.
מה אמרת, שליחת השטן?
היא שליחת השטן. היא באה להסיט אותו, נכון?
מה? תגיד שכאילו אבא רוחני לה...
ידעו על פניך יברחק כזה. מה אתה?
תגיד שכאילו אבא רוחני להשראה של החולים הסופנים, שכאילו תעשה את זה משהו, תקח סריקה
ותמות,
אז... שהוא יצאת לי לנקל את הסבל שלו.
כן, משהו כזה.
לא, 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 זה כאילו, מה שמגיע לקדוש ברוך הוא תקהל אותו ותמות, ולא משנה מה, אלא כאילו כדי שתקצת את הסבל שלך.
נכון, אז מה? אבל זה אותו דבר, גם זה גידוף. כן? זאת אומרת, הוא לא לוקח אחריות על המערכה, כלומר, הוא במערכה קשה. זה אותו דבר. בסדר, הבנתי, אבל בשני המקרים זה חטא. זה מה שאני רוצה להגיע אליו. הלאה. אבל זה חטא, למות זה חטא. כן, ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי. גם את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל, בכל זאת אוכלת איוב בשפתיו. עכשיו פה נשאלת השאלה, מה זה הביטוי הזה נבלות? איפה מצאנו אותו בתורה? בתורה! לפני כן. לפני כן. כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, נכון? זאת אומרת, נבלה, לכן זה נאמר בדינה. נבלה עשה בישראל שעשו אותה נבלה, נכון? חיילי חזל אמרו שאשתו של איוב זאת הייתה דינה בת יעקב. כדבר אחת הנבלות תדברי, זאת הייתה דינה.
אחת הנבלות, אז היו עוד נבלות?
מן הסתם, בשכם היו עוד. כן? מה? אבל אחת הנבלות, זאת המיוחדת שבה.
מה תגור מפריע לי?
מה מפריע לך?
כדאי נבלה, זה ביטוי לא...
נכון, זה באמת היה מנובל מה שעשו בה. לא, אבל הוא אומר, זה שאת היום מדברת ככה, בצורה, כשליחה של השטן, זה בא לך מאותו מעשה. זה מה שאומר. אותו מעשה שהיה בשכם, הוא זה שגורם לך עכשיו לדבר כך. כי כתוב הרי, וידבר על לב הנערה. משמע שהיא תאהבה בו. נכון? לא, וידבר על לב הנערה. כתוב, ותדבק נפשו בלב הנערה, וידבר על לב הנערה. זאת אומרת שהם... אבל זה לא הלך, את אומרת. אין לנו שום ידיעה בתורה, בתורה לא כתוב מה קרה. איך היא הגיבה? היא פסיבית לחלוטין בכל הסיפור הזה. כן, אבל אחרי כל הסיפור. היא יצאה, אבל אחר כך. לא כתוב כלום. נכון? יכול להיות? לא יודע, היא לא הייתה נערה מאורסה. אבל... אבל פה יש איזה נקודה. עכשיו, מי זאת דינה בת יעקב? למה בכלל ליעקב אינו יש בת? למשל, לאברהם אבינו לא הייתה בת. והשם, ואברהם זקן בו בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? אומרים חז"ל שלא הייתה לו בת.
ואת
נחשבת
לפחות בתורה.
לא. במקרה של אברהם זה. ואין זה קשה להבין, למה חז"ל אומרים שזו ברכה שלא הייתה לו בת, ועלוב מצווה, פריה וריביה, בן ובת. אז מה... אז זאת אומרת שגם לדינה, בעצם גם דינה לא הייתה צריכה להיות, רק שלאה התפללה שהעובר יהפוך לבת. אבל אם אנחנו אומרים שזה בעיה אצל האבות עם בנות, עד כדי כך, אבל אחר כך הם מחפשים בנות לבניהם, נכון? אז לא...
אבל איך לקטן אותם?
זאת הבעיה, יפה מאוד. זאת אומרת, במשפחה של האבות אסור שתהיה בת. כי עם מי יחתנו אותה? אין עם מי לחתן. עם הבנות. של אומות העולם.
הבנות באות לבית האב, אבל...
זאת אומרת שהשאלה מי מקבל השפעה ממי. אז זה שאברהם עוד לא הוליד את הזהות ישראל, היא צריכה להיוולד. אז אם יהיה יסוד נקבי במשפחה של האבות, זאת אומרת שתהיה שותפות ביצירת הזהות הישראלית עם אומות העולם, אי אפשר. זה מסירת מלכות ישראל לאומות העולם, זה בדיוק העניין, זה התחלת הגלות. זה בדיוק הסיפור של מגילת אסתר. מגילת אסתר זה טרגדיה. זה מסירת מלכות ישראל לאומות. ומכאן ואילך הם פועלים בעולם. רגע, שזה הפוך.
זה מיכל בת שאול.
זה בתוך ישראל. מיכל בת שאול הייתה יהודיה שהתחתנה עם יהודי. הייתה ימינית שהתחתנה עם יהודי.
אבל השם של המעיד זה מה
שמסכים בכלל דינה, דין. מי אמר שדין זה לא סימפטי?
דין?
דין זה סימפטי מאוד.
דין זה דבר ש...
דין זה טוב. רצה כזה שיכול לבוא את העולם לתת דין?
רגע, דינה משהו לא טוב בה?
מי אמר שמשהו לא טוב בה? הייתה מצוינת, צדיקה. מה אתה רוצה מדינה?
מה הבעיה?
אז אני רוצה להבין, מה הבעיה? אני לא מדבר על דינה, אני מדבר על בת. בת היא בעייתית. עכשיו, לעומת זה, במשפחת יעקב יש 12 בנים ובת אחת. למה? למה יש 12 בנים קודם כל? בשביל מה? לעשות 12 שבטים, נכון? ומה יצא אז מבת? שבט ה-13. שיפתוח להשפעה של אומות העולם. זאת אומרת שבתוכנית המקורית כנסת ישראל נוצרת ברוב השפעה מבפנים אל החוץ ומיעוט השפעה מן החוץ אל הפנים, אבל צריכה להיות איזושהי חוליית קשר עם אומות העולם, ודינה היא הקשר הזה. ולכן חז"ל מצאו אותה נשואה לאיוב, צדיק שבאומות העולם. לא? זה מדרש אחר. חוץ יש מדרש באמת שאומר שאיוב היה במצרים, הם יועצי פרעה. הנה, בסדר.
מדרש אחד אומר שבעצם לא התחתן עם אומות העולם, בסוף שמות
נשא אותה לאישה, כלומר
שבעצם זה לא הצליח.
נכון. זה לא הצליח. לפי השיטה הזאת זה לא הלך. שיטה שלישית, שהבת שלה, הרי נולדה לבת משכם, נכון? מי? אסנת. אסנת הייתה הבת של דינה והתחתה עם יוסף, ומזה נולד השבט ה-13, מנשה ואפרים. ואפרים כתוב עליו וזרעו יהיה מלוא הגויים, כלומר הוא בא למלא את אותה חוליה חסרה, אותה משבצת שהגויים לא הצליחו למלא אז, ואז הוא מלא אותה, נכון? היה אפשר עוד אחרת טכנית, עם מי הייתה צריכה כן להתחתן? אם הכל היה בסדר, עם מי הייתה אמורה להתחתן? עם עשיו, נכון? כן, חז"ל באים בטענות ליעקב למה הוא לא נתן נדינה לעשיו. אז מי היה השבט ה-13? עשיו. אם הכל היה הולך בסדר, כלומר היו לנו 12 שבטים ועוד שבט 13, מעשיו ודינה. ככה כולם, הבריות היו אומרים. הבריות היו אומרות שכן, שהבכור לבכורה וכו'. אבל חז"ל, מה? כן, לא לחפר, אז ככה היה, לא, מה שהבריות היו אומרים זה לא נכון, אבל זה כן היה נכון מצד הבת שלה. כן, יש מצווה לשאת את בת אחותו, נכון? אז זה המצווה. אז היה ראוי, אם עשיו היה עושה מה שצריך, כלומר אם יעקב היה עושה מה שצריך, אז במקום שעשיו יהיה אח ליעקב ושונאו, בסוף הייתה נבנית מזה האומה הישראלית בשלמותה.
אפשר
להסביר כזה, גם למה לאברהם, לא הבנות,
וליצחק,
ודווקא ליעקב, כי יעקב הוא מתחתן שלמה, ולא
כל האחים
של
הטובים. ברור שאני אישה שמתחתן, אם היא מתחתן,
היא תצטרך על האחים שלה. אם
הייתה בת לאברהם, את מי זה אח שלה? ישמעאל,
זה לא בדיוק כבוד גדול לבת, אבל זה גם מוגן בת. לא הבנתי מה זה, מה? יש הלכה שאומרת שאם לוקחים את אחותה, כאילו... הנושא אישה צריך לבדוק באחיה. באחיה,
שאם אברהם... אתה אומר שאם הייתה לא בת, אז היו בודקים בישמעאל. אז היו אומרים, אי אפשר. אבל אני חושב שגם מה משפיעה לה, כי גם אחים
כן, אתה אומר שהיו בודקים בישמעאל, אבל אפשר, זה תרץ, זה מאישה אחרת, זה בסדר.
שפחה.
כן, שפחה.
זה
לא טובה. טוב, בסדר.
למה
אם דינה
הייתה
חתן כמצב,
הוא היה משפע עם אלה, נצטר את האמרנו
ש... מעשה בצדיק וצדקת שהיו נשואים, ככה מובא בפרשת רבה. מעשה בצדיק וצדקת שלא הביאו ילדים, אז נפרדו. הלך הצדיק ונשא רשע, הלכה הצדקת ונשאה רשע, בסוף הצדיק נהיה רשע והרשע נהיה צדיק. הרי שהכל הולך אחרי האישה, כך כתוב בפרשת רבה.
אז למה הוא ברח את אברהם
הכל? ברור שהוא הייתה משפיעה על עשיו להחזירו בתשובה. אבל האופי של הבית היה נקבע על ידי עשיו. על ידי עשיו הבעל תשובה. אז זה היה מצוין, כי עשיו הוא בן יצחק. ואז הוא לא היה מומר.
אז למה הוא ברח את אברהם הכל?
כי לא היה לו, לא היה לו למי להשיא אותה. לצדיק של אומות העולם.
לבן של גויים, והיא הייתה מחזירה אותו.
לא, הייתה מחזירה אותו בתשובה, אבל הוא נשאר גוי. זאת אומרת, הזהות של ישראל עוד לא נולדה בשלב הזה. מה שאין כן אצל יעקב, שכבר מיתתו שלמה. כלומר, העם ישראל כבר קיים. ברגע שהעם ישראל כבר קיים, הוא יכול לקבל השפעות נוספות מן החוץ. כשהוא עוד לא קיים, הוא לא יכול. כי שכם לא היה הגוי הנכון. זאת אומרת, יעקב אבינו חשב ששכם הוא הגוי המתאים, והוא טעה. למה הוא חשב שהוא המתאים? יש לזה כל מיני סיבות. למדנו פעם בספר בראשית, למה הוא חשב דווקא ששכם יכול להיות? בסדר? לא. מה פתאום? היא נקראה בת פוטיפר, אבל היא לא הייתה אבא של פוטיפר. הייתה בת מאומצת. ככה הבנו. שעזבו את הסנת בשדות, היא לבשה איזה תכשיט שיעקב נתן לה, ואז ככה הוא ידע שזו היא. אז מה קרה ליוסף כשהוא התחתן איתה? הוא ידע שזאת אחייניתו? כן, שזאת אחייניתו. הוא ידע או לא? הוא לא ידע. הוא לא ידע. זה תמיד ככה. אתה חושב שאתה מתחתן עם גויה, בסוף יהודיה, מה אפשר לעשות? כן? אני מכיר אדם כזה שהסבא והסבתא שלו, כשהתחתו, לא ידעו כל אחד על השני שהבן זוג יהודי. אני מכיר אדם שהסבא והסבתא שלו התחתנו, הסבא לא ידע שאשתו יהודיה, והיהודיה, הסבתא לא ידע שהיא בעלה יהודי. זה התברר רק לאחר מכן. כלומר, ניסו התבוללות, לא הלך. טוב, תעשו את זה עכשיו עם כל הסיפור הזה. אני רוצה להתקדם ביוב, נכון? יש לנו מעט זמן. טוב. וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ולד השוחי וצובע הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ונחמו. חז"ל אומרים במסכת עבודה זרה שהם היו שלושתם נביאים. הרעים של איוב היו גם נביאים. לפני זה. לכן איך הם ידעו שקרה לאיוב מה שקרה? הם היו נביאים. ויישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירוהו, ויישאו קולם ויבכו, ויקראו שמי אילו. אגב, כשנולד יצחק, גם כן באו שלושה אנשים לבקר את החולה.
נכון?
נכון? אתם רואים תמיד את הקבלות. שלושה אנשים, פה שלושה רעים. אגב, מי היו שלושת האנשים שבאו לבקר את אברהם? לפי הרלב"ג, מי הם היו? לפי הרלב"ג. לא, לא אנשים רגילים בכלל. הם היו שלושה נביאים. 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 לא היה עם ישראל, יצחק עוד לא נולד, איך יכול להיות עם ישראל? ככה הרלב"ג אומר, שבאו שלושה נביאים לבשר לאברהם על הולדת יצחק ולהפוך את סדום ואת עמורה. נביאים ששמותיהם לא הגיעו לידם, ככה אומרים, ככה אומר הרלב"ג.
או נביאים, זה הבדל גדול.
זה הבדל גדול.
בני אדם ומלאכים זה...
ומלאכים זה לא בני אדם, נכון. אז מה השאלה?
לא, זה או זה או זה.
זה או זה או זה, נכון, זה לא יכול להיות שניהם. למה לא? יש נביאים לאומות העולם, רק שהכישרון של הנבואה הוא מיוחד לנו. זאת אומרת, מה? בלעם לא היה נביא? כן? אני לא יודע. למה הרמב"ם אומר שבשעת כשרותו נביא היה? אז רד"ק אומר אחרת, אז מה אני יכול לעשות? אבל חז"ל אומרים שהיה נביא. רש"י מביא, למה ישרה שכינתו על אחד מאומות העולם? שלא יהיה פתחון פה לאומות העולם, אילו שלחת לנו נביאים, היינו אחרת. אז אמר, הנה, שלחתי לכם אחד נביא, ותראו מה שהוא עשה, שהביא זימה לעולם. מה? לא, הכוונה שהכישרון הזה, ככלל, זה כמו שעשיית לחם בגט. זה כישרון צרפתי. זה אומר שאין מייצרי בגט בכל העולם כולו? לא, יש. אבל זה לא זה, נכון? אז זה לא אמרנו שאין נבואה אצל אומות העולם בבחינה מסוימת. אבל הכישרון, איפה שעושים את זה טוב, כן? עם תו תקן זה בישראל, כן? אבל למשל בצרפת זה דווקא הבגט, כי זה ארץ שזה ככה כתוב בשמה, צער, פת, לחם צער, לכן... עכשיו, אז גם פה יש לנו שלושה אנשים, אז יש משהו מהנבואה אצל אומות העולם, אז זה ברור שהכישרון הזה הוא כישרון ישראלי מיוחד. ויבעדו יחדיו לבוא לנוד לו לנחמו, ויישאו את עיניהם מרחוק ולא יכירו, ויישאו קולם ויבכו, ויקראו ישמעאלו, ויזרקו עפר על ראשם השמיימה, ומעניין שמזה למדנו כמה הלכות אבלות. הלכות קריאה, הלכות אבלות, למדנו מהדברים האלה. אף על פי שמדובר בגויים. כלומר, המנהגים של האבלות הם מנהגים קדומים באנושות. זה בטבע האנושי. מה זה? כן, כן, זה מנהג... כן, 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 זה מנהג עתיק מאוד. כן. זה בחלק מאמונה בתחיית המתים. כן, כמו שויציצו מהעיר כעשב הארץ. מה אתה אומר? ונבנה הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, נכון? זורקים שם כמה... כן, זה על פי הקבלה. כן, נותנים חלק לחיצונים, זה סיפור שלו. כן. וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעה לילות, ואין דובר... זה הקפות קוראים לזה, כן. הקפות, מה שראית. ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד. מכאן גם הלכה שכשבאים לנחם את האבלים, ש... לא פותחים את הפה עד שהאבל פותח את הפה, נכון? הוא צריך לדבר ראשון, לא רוצה לדבר, יש לו. כן? אז כולם שותקים.
כשבאים לאדם שאבל, מנחמים, קודם אני באה ומנחמת.
לא.
אז אני צריכה לשתוק.
נכון.
רגע,
ואם... אולי האבל לא רוצה שתדברי.
ואם הוא שותק, אז מה אני עושה?
שום דבר, מחכה.
שותק.
שותק, כן. נכנסו שתקו שלושה ימים, לא? לא, וישבו אותו עד שבעת ימים, שדר. שבעת ימים, לא אמרו כלום. יש סיבה, מה המשמעות של הדבר הזה? כן, שמעו אותו מרחוק, רק הגיעו כמו דג.
גם מודע אפילו שהם היו שם.
מה? הם הכירו אותו, הם רעים שלו. לא, לא היו נראה. לא היה נראה כמו שהיה מקודם, ידעו שזהו. עכשיו, העניין הוא, שבעת ימים ושבעת לילות שותקים, זה לא סתם, השתיקה יש לה הרבה פעמים משמעות גדולה. יש, רבי נחמן ברסלב מסביר את זה, יש שאלות שהתשובה שלהן בשכל. השכל מובע על ידי דיבור. אם אני מדבר, סימן שיש לי משהו מושכל לומר. יש לפעמים שאלות שהתשובה שלהן דווקא מעבר לשכל, לכן צריך לשתוק כדי להשיג את התשובות. עכשיו, מה ששאל רבי עקיבא, משה, רבינו, את הקדוש ברוך הוא על רבי עקיבא, זו תורה וזו זכרה, אמר לו שתוק. מה זה שתוק? מה, משתיקים פה את הביקורת? כן? זה טרור פוליטי. אלא הכוונה, אם אתה רוצה תשובה מדוע זה קורה לרבי עקיבא, אתה צריך לשתוק. זה לא... אז זה נשמע ככה, בשביל זה אני נותן שיעור, כדי שתבין על מה מדובר. כן? שתוק, כדי שתבין על מה מדובר. כן.
אבל אני לא יודע משום מה, ההיגיון שלי אומר שהספר איוב היה צריך
לגמר פסוק 11.
בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו.
נו, אז מה אתה רוצה?
למה הספר
ממשיך
בעצם?
כי יש לו טענות לאיוב אחר כך. אנחנו רוצים ללמוד.
זה לא סותר?
בוודאי שזה סותר. בשלב הראשון הוא בסדר, השלב שני הוא לא בסדר. אז חז"ל אומרים, לא חטא איוב בשפתיו, אבל בליבו חטא. ולכן היה צריך לחכות שבעת ימים כדי לדעת מה יש לו לומר בליבו. ואז יש לנו את כל פרק ג' אחרי כן פתח איוב את פיהו, ואז יש הרבה מה ללמוד מתוך מה שאיוב אמר אז. טוב, זהו. כן.